עדיין לא השלמנו את הסוגיה של אמרנו שכל הנהנה מסעודת חתן ואינו מסמכו הרי עובר על חמישה קולות, אבל אם כן מסמכו הוא זוכה לכמה דברים. אחד הדברים זה כאילו הם מביא תודה, מביא קורבן תודה, ואולי נחזור על העניין של הקורבן התודה ולמה המשמח תלמיד, המשמח את החתן, הנהנה מסעודתו, המשמח את החתן, כאילו מביא תודה. בוא נקרא. אמרו חז"ל שכל הקורבנות בטלים לעתיד, ותודה אינה בטלה. מדוע כל הקורבנות בטלים לעתיד? כי בדרך כלל מביאים קורבן על חטא. לעתיד לבוא לא יהיו חטאים. אז אין מה להביא קורבנות. לכן כל הקורבנות בטלים לעתיד. עתיד לבוא, מלא ארץ דעה את השם, כמים לים מכסים, כולם יהיו דבקים בדרך השם, ברצון השם, כולם יהיו שמחים, כולם יהיו בעלי תשובה, זה מה שיהיה לעתיד לבוא. לכן אין סיבה להביא קורבן על חטא, כי אין חטאים, לכאורה, ככה זה זה הפשט. אבל מה? תודה, אמרנו, על מה מביאים תודה? תודה מביאים לא על חטא, מביאים על הכרת הטוב. אדם שנעשה עמו חסד, נעשה איתו טובה, אז הוא באופן טבעי, מה הוא צריך להגיד? תודה. מה, הטובה והתודה באים ביחד. הכרת הטוב, זה קורבן תודה. אז לכן אומר, קורבן תודה, מכיוון שהכרת הטוב לעתיד לבוא תהיה בגדול. כולם יכירו בטוב. אז במילא הקורבן הזה מתקיים, אבל הקורבנות על החטאים לא התקיימו. זה הפשט כאן, מדוע לעתיד לבוא כל הקורבנות לא התבטלו. מסביר הרב, התודה באה להודות על הטוב הבא על ידי גלגולי סיבות רעות. אם כן, זה כבר חידוש. הטוב שבא על ידי הרע. יש טוב שבא על ידי טוב, ויש טוב שבא על ידי רע. נכון מיר, לפעמים באים אנשים שם, מאיפה באתם? אומרים, אל תשאל, מוטב שלא תשאל. את אומרת שהמקום שהם היו בו, שלפעמים הם מקומות לא כל כך סימפטיים, או מציאות לא כל כך סימפטיים, נועה. מצבים קשים מאוד, זה היה המנוף שהביא אותם למכון מאיר. איך אומרים? אם לא היו בחושך, לא היו מגיעים אל האור. אם לא היו בירידה, לא היו בעלייה. ביקשו כאן, השיעור הזה יהיה מוקדש שיהיה נשמת רחל בת אסתר. סליחה שעשיתי את זה. זאת אומרת, מה שאנחנו מכירים בתור ירידה לצורך עלייה, הירידה לצורך עלייה הופכת את הירידה לטוב. כאילו לא הייתה ירידה, לא הייתה עולה. נכון? מישהו ירד בקסטל היום במקרה? ירידות לירושלים? אה? מי נסע היום לירושלים? יש כאן מישהו שנסע לירושלים? אף אחד? אתם יודעים, יש יורדים, נכון? בקסטל, נכון? אם לא היית יורד, היית עולה לירושלים? היסוד הזה שבעצם הכל לטובה, רק אתה צריך לראות את הדברים בפרספקטיבה נכונה, אתה רואה איך שהירידה היא לצורך עלייה. אני אתן משל לציור. הציור והתמונה, התמונה והציורים הם בנויים על הפרינציפ של האור והצל. אם יהיה רק אור לא תראה ציור, רק העובדה שיש שם צללים בתוך הציור זה מגלה לך את היופי של הציור. כך שיוצא שהצל והאור זה לא שני דברים נפרדים, אלא הצל והאור זה הוויה אחת. שאלה באיזה מדרגה אתה? אם אתה במדרגה של ראיית התמונה בפרספקטיבה נכונה, אתה נהנה מהאור והצל. אם אתה תקוע בתוך התמונה, אתה רואה רק צל לפעמים, רק חושך. אתה לא רואה את החיבור בין האור והצל. כן, בבקשה.
איפה את המפגש בתמונה? לא סתם שאתה רואה שברוך הוא, כאילו, הקים אותו בנקודה הכי גבוהה בארץ ישראל, בירושלים. כל מי שעולה לירושלים הוא צריך לעלות. יורדים לתל אביב, אבל בתל אביב יש ירידה, אין שם אפילו.
אבל גם בית המקדש.
בתל אביב, איפשהו, כל המקומות הנמוכים. כלומר, העלייה היא גם עלייה פיזית.
זה נכון, אבל לא מדויק. לא, לא, למה אני אומר לא מדויק? כתוב, בין כתפיו שכן. בית המקדש, תשים לב, אם פעם תהיה באזור הר הזיתים למעלה ותשקיף על בית המקדש, תראה שבית, הר הבית נמצא בין ערים. הוא לא בראש הערים, אלא בין ערים. כמו איזה יעלום שהוא משובץ, יש איזשהו מסגרת שמחזיקה אותו, הוא שקוע בתוך ה... בתוך הדבר הזה. אותו דבר בית המקדש. ירושלים, ערים סביב לה, ערים סביב לה. יש בה איזה מנקודת הענבה, נקודת ה, כאילו, דווקא הנמיכות הזאת, הענבה הזאת, היא נקודת קבלה. קבלת השפע, היא באה מתוך הענבה, מתוך ההנמחה. כן. מסביב ערים, והשם סביב לעמו. זאת אומרת, גם בית המקדש מעל בית המקדש, מירושלים של מעלה, בית המקדש של מעלה. אנחנו כאן מדרגות מדרגות. טוב, נחזור לעניין שלנו. היסוד אומר שבקורבן התודה זה שרואים את הטוב שברא. אתה מסוגל לראות את הטוב שברא? מישהו מסוגל? אשריו מה טוב חלקו, אז אצלו אין רע בכלל. גם מה שנראה רע הוא פתאום נהפך לטוב. איך מגיעים למדרגה כזאת? כי לראות את הטוב שברא, מי יודע? רק תנו לי לברך על זה. אולי הברכה הזאת יפתח לכם את המוח, כמו שאומר. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
אמן.
מה אתם אומרים לפי הברכה?
אני
שותה כוס תה, הכל לטובה. שהכל נהיה... אה? בדברו של מי? הכל בדברו. ברוך שאמר, והיה עולה. אם אתה מגיע למדרגה כזאת של הכרה, של הבנה, של אמונה, שהכל נהיה בדברו, של ברוך שאמר, והיה עולה, אם אתה הגעת למדרגה הזאת, אז גם מה שנראה בלכאורה כלא טוב, הוא טוב, כי הטוב, כי באמת טוב השם לכל, ורחמה וכל מעשה, זה מובן הרעיון. אדם יש לו שלושה דברים. איך אומרים חכמים? נרן, נפש, רוח, נשמה. זה האדם. מעשים, דיבורים ומחשבות. והכל מחובר. המעשה, הדיבור והמחשבה, הכל זה עניין אחד, זה הוויה אחת. רק מתחלקת לשלושתה. אז זה לא מספיק להגיד תודה. זה לא מספיק להיות בעל הכרת הטוב, זה הכרה, מחשבה. צריך גם לעשות מעשה. מה המעשה שאתה עושה? זה קורבן, זה השם של המעשה. כל דבר זה קרה, זה לא מספיק שאתה בא אל אדם ואתה חושב עליו טוב. צריך גם לדבר עליו טוב, וגם מה לעשות לו טוב. זה קורבן, זה הצד העשייתי. אלוקים לא צריך מתנות, הוא משתדר בלעדי מתנות. אנחנו בשר ודם, גם זה קוראים, שונא מתנות מה? יחיה, אנחנו לא צריכים מתנות. אבל אתה צריך להביע את יחסך אל הזולת. איך אתה מביע את יחסך אל הזולת? חושב עליו טוב, מדבר עליו טוב, גם עושה לו מעשים טובים, נותן לו מתנות. ברגע שאתה עושה מעשה, אתה בעצם מרומם את הצד המעשי שבך. לא בגלל האלוקים, בגללך עצמך, אתה מביע את הכרת הטוב לא רק בדיבור, לא רק במחשבה, אלא גם במה? במעשה, אתה עושה מעשה, אבל האלוקים מסתדר גם בלי הקורבנות.
זה כאילו אדם נתן לאלוקים מתנה?
אני חולה, עוד פעם. הקדוש ברוך הוא לא זקוק למתנות. כשאתה מקריב, למה קוראים לקורבן קורבן? לשון קרבה. מעשיך מה יקרבוך. אתה עושה מעשה, מעשה שהאלוקים גוזר עלינו לעשות. לא בגלל שהוא זקוק לדבר הזה. לא זקוק לזה, הוא מסתדר בלעדינו. אלא מבחינתנו, אנחנו על ידי המעשים שלנו מתקרבים אל הקדוש ברוך הוא. לכן, כל הקורבנות, לא הקורבן תודה. על ידי מעשה הזה אתה מביע באופן מעשי את הכרת הטוב. בהבאת הכרת הטוב, כבר התקרבת אל הקדוש ברוך הוא. זה מעשה הזה.
קטע פנימי, אתה מרגיש
את זה בפנים. טוב, אם כן אמרנו ש... התודה באה להודות על הטוב הבא על ידי גלגולי סיבות רעות. גלגולי סיבות רעות. מישהו כאן היה לו פעם רע בחיים? ירים את היד. אתם לא נורמלי. אתם לא נורמלי. לא יכול להיות.
ביישנים.
ביישנים. אם אתה מספיק חזק, אם אתה מספיק חכם לגלות את הטוב באותו נקודה רע, באותו רגע שאני שאלתי, כולם חשבו רגע על מה היה להם רע. אני יודע מה היה לכם רע. בבוקר לא נתנו לכם גבינה. היה לכם לא כל כך טוב, נכון? היה גבינה בבוקר בחדר אוכל? קודם, ידעתי שיחשוב עליה. אבל חשבת על הטוב בעובדה שנתנו לך קוטג' במקום גבינה? אתה מסוגל לשום על זה? איבדת את הארנק שלך. זה טוב? אתה יכולת להגיע לרמה כזאת שאתה חושב, ברוך השם שאיבדתי את הארנק שלי, כי מי שמצא את זה מסתם התעשר, אז לפחות גרמתי למישהו מה? טובה, אתה מסוגל לחשוב דבר כזה? מסוגל לחשוב דבר כזה? אתה מזכיר לי את החפץ חיים?
זה תלוי לתת כמו של הכסף.
מה?
זה תלוי לתת כמו של הכסף. יש לי איזה
כמו של הכסף. זה לא כמו של הכסף. זה עניין איך אתה מתייחס לרע באותו רגע. אם אתה מחפש באותו אותו דבר, מה בעצם הרע הזה תומד בחובו? מה? הדוגמה הפשוטה היא כשאדם נופל ברחוב. סיפרתי פעם, שאני פעם נפלתי על בנייני האומה. הלכתי במדרכה, היה שם אבן או משהו, בור, לא יודע מה, נתקלתי, בום, נפלתי על הרצפה. איך שאני נופל על הרצפה, מצאתי לא פחות ולא יותר, אבן טובה. מצאתי אבן טובה. כזאת, בקודם כזה, מה שעבר לסיפור אמיתי. אבן טובה, כזאת, גדולה. אז הייתי בבחור ישיבה, הרבה שנים, הייתי מסכן ואומלן, ראה לי פרוטה על פרוטה, אמרתי, תראו, טוב שמה, שנפלתי, מה? עכשיו, הנה, כל האמרתי, להערכתי הייתה, עכשיו הייתה את זה, $100,000, משהו כזה, אבן. אבן כזאת גדולה, אבן טובה, אמרתי. תראו מה זה, הקדוש ברוך הוא הפיל אותי בשביל למצוא מה? למצוא אבן טובה. לא משנה, שהסוף היה, הלכתי לצורפים, אחד אמר זה אמיתי, אחד אמר זה לא אמיתי, השלישי פסק זה לא אמיתי, זה רק זכוכית, הסתכלו על זה ככה וככה. לפחות שבוע ימים חייתי באשליה שמה, שאני אחד מגדולי עשירי ירושלים. אבל באותו רגע שנפלתי את האבן אמרתי, או, תודה שנפלתי. נפלתי. אותו דבר, יש אדם שנופל, פתאום מוצא פתק מכון מאיר. מה זה הדבר הזה? תופס את הפתק הזה, כתוב טלפון מטלפן. תגיד לי, אפשר לבוא למכון מאיר? כן, בא. נפל, ולאן הוא הגיע בסוף? תן כדוגמה מנה. אם אתה מסוגל לדבר כזה, אשריך מה טוב כזה. אם אתה לא מסוגל לדבר כזה, אז אתה באמת, אצלך הטוב זה הטוב, והרע והרע, שום דבר לא מתחבר. זה נקרא אלמה דה פירודה. אלמה דה פירודה. יש כאן עוד תשובה אולי? יש מושג כזה שנקרא אלמה דה פירודה, ויש מושג שנקרא אלמה דה ייחודה. אנחנו, עם ישראל, זה עם המייחדים. הסגולה של הייחוד, ושייך למהות של עם ישראל, היא אחרת. ופירוד זה ההפך מייחוד. מה זה פירודה ומה זה אלמד ייחוד ואלמד פירודה? אני מצטט כאן את דברי הרב קוק לצל באורות התשובה, פרק י"ב, דף סעיף ה'. בשעה שאדם חוטא הוא באלמד פירודה, ואז כל פרט ופרט עומד בפני עצמו, והרע הוא רע בפני עצמו, ויש לו ערך רע ומזיק. מה שנקרא בלשון שלנו, אדם שהוא חי במושגים של שחור לבן. הרע זה רע, 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 רע. הוא לא מסוגל לראות שום נקודה חיובית בתוך הרע. זה אומר, אבל שום דבר, פירוד זה חוסר קשר. גט. זה פירוד. שום דבר לא מתחבר לשום דבר. מין מצב של פיזור, פיזור החיים, פיזור הנפש, הכל בפירוד. יש מציאות, הוא אומר, מה מביא את האדם למציאות נפשית כזאת, ולפעמים גם מעשית כזאת, של פירוד, מה מביא אותו אחר? זאת אומרת, אתה בעצמך בעצם, בהתנהגות שלך, אתה מגלגל את עצמך למציאות של פירוד. התפרדו כל פועלי עוול. או היום קוראים לזה לא פירוד, קוראים לזה התנתקות. מה זה התנתקות? זה פירוד. ניתוק ופירוד, זה אותו דבר. אתה מתנתק מעמך, מארצך, ממשפחתך, מכל הערכים, מכל דבר אתה מתנתק, 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 מתנתק.
זה קודם כל ניתוק מהפנימיות שלך.
מהפנימיות שלך.
זה הניתוק הראשון.
כן, מכל דבר אתה מתנתק. ניתוק או פירוד זה ניתוח בעצם. ניתוח הוא כואב. גט זה כואב, כי זה פירוד. כל מציאות פירודית היא מציאות כואבת. כואבת ממש. בשני הדדים דרך אגב, לא לצד אחד. כל הדדים זה כואב. כן, מה רצית להגיד?
אפשר להגיד גם שהחסר חלילה, כן, אבל ההתנתקות.
בוודאי, בוודאי. ההתנתקות, התוכנית הזאת שנקראת לא תוכנית ההתנתקות אלא תוכנית ההתפרדות, נאמר. אני אמר על זה, אני זוכר, לא עוזר להגיד תשמע. הוא אמר, יש להיפרד מהערבים. במקום להתנתק, מה הוא אמר? להיפרד מהערבים. לא חשוב שהוא בעצמו נפרד בתוך המשפחה שלו. אבל רואים את הדבר הזה בתור ההתפרטות, או הפירוד, או ההתנתקות, אפילו תסתכלו בקשת הפוליטית. תראו מה הרעיון התנתקות גורם בתוך המפלגות עצמם. תסתכלו רק על המקרה. המפד"ל, מה קרה לו? התנתק, או התפרד. הליכוד, מה קורה לו?
קנה.
אה?
קנה.
מתפרד. אגודה, מה קרה לה?
קנה,
התפרד. מה קורה כאן? הכל מתפרד כאן. אנשים יכולים להגיד, פוליטיקה, שמה פוליטיקה, זה לא נכון. משפחות מתפרדות. זה צועק ככה וצועק ככה. החברה מתפרקת, הכל מתפרק. אתה שואל אותי שאלה? ודאי. עכשיו תשאל אותי, וזו השאלה שלך, אם אנחנו לומדים על מדי יחודה, מה זה על מדי יחודה, בוא נראה שזה הפוך. בוא נראה.
שרואים את הטוב, גם הדברים רואים.
כן, בוא נראה, נקרא את ההמשך. כשהוא שב, אדם שב, נניח, הוא נמצא בפירוד. מציאות פירודית כזאת. הוא בקסח עם כל העולם. מתפרד ממשפחה שלו, מתפרד מהחברים שלו, מתפרד מהעולם, מתפרד, כל הזמן נלחם, נלחם, נלחם. יכול להיות דבר כזה? יכול להיות דבר כזה? אתה שואל מה טוב בזה, נכון? אז כשאתה נמצא בתוך זה, הוא לא רואה את הטוב שבזה. עד רבה. הוא אומר, זה רע, רע בפני עצמו. הוא לא רואה את הטוב שברע. עד מתי? עד שהוא זוכה לתשובה מאהבה. יש תשובה מהירה ויש תשובה מאהבה. מה קורה לאדם שזוכה להתנוצצות הזו, לגילוי הזה, להוויה הזאת של תשובה מאהבה? בוא נראה. וכשהוא שב מאהבה, מיד מתנוצץ עליו אור ההוויה של אלמא דייחודא. מה זה אהבה? התפרטות, התפרקות, התנתקות. מה זה אהבה? מי יודע? חיבור! התחברות! מי ינצח? האהבה תנצח? או הפירוד ינצח? מי ינצח לדעתכם? אהבה תנצח, ודאי וודאי. אבל לפעמים צריך להגיע לאהבה דווקא בדיוק מהצד הפוך. אתה רואה את הפירוד, אתה רואה את ההתפרקות, אתה רואה את הכל, אומר, אני צמא למה?
לאהבה.
להתחברות, להתקשרות. זה מה שאני... זה ודאי בוודאי המציאות ההתנתקות תביא לאהבה ולחיבור. והרב ממשיך כאן ואומר, מה זה אלמא דייחודא? שהכל מתארגן בו לחטיבה אחת. יש לך סקירה אחת, אתה רואה את הדבר בגדול, ובקישור הכללי אין שום רע כלל, גם הירידה לצורך עלייה. כי הרע מצטרף אל הטוב לטבלו, מלשון טבלין, פלפל, להרים עוד יותר את תקרת ערכו. כי רק מי שהיה ברע יודע מה זה טוב באמת. רק מי שלא הייתה לו אהבה מכיר מה ערך האהבה באמת. רק מי שהיה חולה יודע מה זה בריאות באמת. רק מי שהיה בחושך יודע מה זה אור.
מי שעושה תשובה יודע מה זה תשובה
מאהבה, בתנאי ש... מאהבה. ואז אפילו הזדונות נעשים לזכויות ממש, כמו שאומרים חזק. אתה עושה תשובה מאהבה, אפילו הזדונות. מה זה זדונות? הדברים הכי רעים, שעשית אותם במודע. השטויות הכי גדולות נהפכים למה? לטובות, לזכויות. ילמדת מזה, החכמת מזה. ראית את הטוב שבזה. זה מובן הדבר. תשובה מאהבה, שזה ברמה האישית. ברמה האישית, אדם יכול להגיע לאלמא דייחודא כזה, ממש להיות בחושך, במראה שחורה. יש אנשים שהם פסימיים, שנים על גבי שנים, על עצמם, על המציאות שלהם. אין להם שום מחשבה טובה, חס ושלום. יש להם מבט רע על העולם. יכול לקרות דבר כזה? יכול לקרות דבר כזה. עד שהוא זוכה, אם הוא זוכה, לא תמיד. הרמב״ם אומר, לא כל אדם זוכה. יהיה לו אור בנשמה. ואם אדם כל החיים שלו, לצערנו, חי בדיכאון, חי בחושך, חי במציאות קשה ועגומה. מבחינתו, אני אומר, מבחינת המציאות שהוא חי. לא שהמציאות היא כזאת. באופן פרטי, אדם יכול לחיות במציאות מאוד קשה. אז אם הוא זוכה, מתנוצץ עליו אור ההוויה של אלמא דה. ייחודה, ופתאום הוא רואה את הטוב. יש לו פתאום מהראייה הפרטית שלו, הקטנה, המצומצמת, הוא מגיע להשגה רחבה יותר, בפרספקטיבה יותר גדולה, הוא רואה את החיים בגדול, מה שנקרא, כן? גדלות מוחים קוראים לזה חזק. ואז הוא רואה, הכל לטובה בעצם, הכל היה לטובה. הוא משיג את העניין, הכל לטובה. זה מובן הרעיון הזה. עכשיו אתה שואל אותי, מה עם ההתנתקות? בוא אני אגיד לכם מה יהיה אחרי ההתנתקות. היא לא תהיה קודם כבר, מה יהיה כתוצאה מהמהלך הזה? נו מה? ודאי, המציאות היא כמו מטוטלת. דיינו, אם המציאות היא קיצונית לצד אחד, בוודאי תעבור לצד השני. זה יכול להיות היום, זה יכול להיות מחר, זה יכול להיות בסוף שבוע. זה יכול להיות בעוד ימים, עוד חודשים, שנים, זה לא משנה. זה לא משנה. המהלך הוא מהלך, מגיעים לאיזשהו מצב קריטי, ומתוך כך, בא הצד השני, בדיוק. הרב קוק זצ"ל, באמת, הוא התייחס, יש יש לו מאמר מאוד, שהוא לא פורסם דרך אגב, מכתב שהוא כתב לכל הרבנים, מכתב מאוד מעניין. דן, תביא אולי בחדר הזה, יש שם משהו, ספר על הרב קוק, תביא, תמונה של הרב קוק, על השולחן שלי. הוא כתב פעם מאמר, איך להתייחס לתנועה הציונית. עוד מאמר, מאוד מעניין, אני קראתי אותו, אבל לא בעומק ככה, עברתי עליו במפרוף על המאמר הזה. אז אתה קורא את המאמר הזה, אתה רואה ממש בחוש, הוא מבין אותו בחוש, מה מתחולל היום במדינת ישראל. זה מכתב שהוא כתב את זה לכל הרבנים, איך לדעתו צריך להתמודד עם התנועה הציונית, שהתנועה הציונית בשעתו חרתה על דגלה, שאין לה שום דבר עם הדת. אדרבה, היא שוללת את העניין הזה של הקשר עם הדת. ובספר הזה, זיכרון ראייה, שזה ליקוט של מאמרים שונים על הרב קוק, אבל בתוך זה יש גם מכתב שהרב קוק בעצמו כתב, אני אצטט חלק מהמכתב ארוך מאוד, הוצאת מוסד הרב קוק, ומי שערך את זה, דוקטור יצחק יפאל, זיכרונו לברכה. ומי שיוצא פעם לעיין בזה, ובדף זי, בהתחלה. לכבוד רבני ישראל, נכתב לכל הרבנים, וכל קורא בשם השם אלוקי ישראל. שימו נא את דברינו אלה הלבבכם, ואל יהיו בעיניכם קלים, כי הם נוגעים לכולנו עד נפש. וכאן הוא כותב וכותב וכותב וכותב. הנושא הוא, מה צריך להיות היחס לתנועה הציונית. מאוד מעניין, מאוד נתח את זה מכאן ומכאן, זה לא קורה לא אופן. אני רוצה רק להראות לכם איך הוא ראה את ההתנתקות בעיני רוחו. איך הוא ראה את המצב העכשווי בעיני רוחו. למה הדבר הזה הוא מוכרח להיות ומהו התיקון לדבר הזה. איך נתקן הדבר הזה. החיסרון היותר גדול, הוא אומר, של התנועה הציונית, הוא המשפט המשובש שהציונות והלאומיות לחוד, והדת והאמונה לחוד. איך מישהו פעם עשה סיסמת בחירות? להפריד את הדת מהמדינה. מי שמע את זה פעם? פעם היה כותרת ראשית בבחירות. רוצה להזכיר לכם. שזה היה סיסמה, להפריד את הדת מהמדינה. וכמה מפלגה קוראים לה שינוי. מה המטרה שלה? להפריד את הדת מהמדינה. ומה, בכלל, לא רק המפלגה הזאת, יש עוד מפלגות. שהמטרה שלהם מה? להפריד את הדת מהמדינה. לא יקום ולא יהיה. על הדבר הזה, הרב בחוכמתו אמר, זה יביא... הרעיון הזה, המחשבה הזאת, השאיפה הזאת, זה כאילו לעקור את הנשמה מהגוף. מה זה המדינה? זה הגוף שלנו. ומה זה הדת? זה הנשמה שלנו. לא באופן פרטי, באופן לאומי. אז הוא אומר, אם חג ושלום, האידאה הזאת, הרעיון הזה, המחשבה הזאת, להפריד את ה... זה לא אידאה, זה רעיון, זה מחשבה. מחשבה משובשת, הוא קורא לה. להפריד את הדת מהמדינה, זה דבר שיגרום קשיים גדולים מאוד בעתיד. מה הקשיים? בואו תראו. אבל תחזיקו חזק בכיסאות. תראו, הוא כתב את זה נפטר לפני הרבה שנים. הוא נפטר לפני 60 וכמה שנים. המון שנים, 80 שנה יותר. קודם כל הוא קובע, ההיסטוריה, דברי הימים, מראים אותנו לדעת כי מעולם לא הייתה חיה בנו תקומה לאומית מוצלחת, כי אם באותה אחוזה ושלובה בדת ובאמונה. ההיסטוריה של העם היהודי, אלפי שנים תמיד, אם הייתה תקומה אמיתית, היא הייתה מחוברת לדת ואמונה. מימי משה ויהושע. דוד ושלמה, הכוח הלאומי שבבית המקדש ובירושלים, חזקיהו, עזרא ונחמיה, המכבים, כל מי שהבין שלא יכול להיות שלאום העם היהודי בלי דם, בכלל מחובר, זה הצליח. כל מקום שזה לא היה ככה זה נחרב, הכל נחרב. בית ראשון, בית שני, מסינת חינם והצדוקים וכל הדברים האלה. ואחיו יעלה על הדעת לומר שהתביעה הדתית שלנו כלומר, ההשתדלות שתתחזק דתנו ואמונתנו בהוקרתה, שמירתה ואמונת הרוח לה בכלל עמנו לא תהיה תביעה לאומית זאת היא תביעה לאומית דרך אגב, פירוק משרד הדתות וגם סימפטום לאותה מחשבה מקולקלת של הפרדת דת מהמדינה מה זה המשרד הדתות? שהדת זה דבר לאומי באו ופרקו את הדבר הזה והיא לא רק עניין מעשי גם עניין עקרוני הדבר הוא אומר מה יקרה אם זה יהיה חצי שנה הוא אומר זה יביא לנו
הוא אומר שזה יקרה או שהוא אומר אם זה יקרה? מה הוא אומר?
הוא צריך למנוע
את זה. לא,
אבל
מה אם הוא אומר? הוא אומר שזה יקרה או שזה לא יקרה?
שיר. סבלנות. לא קראתי. זה מכתב ארוך מאוד. אבל אני רוצה לראות לכם, אבל אני מבקש. הוא לא פרסם את המכתב הזה משום מה. זה הביאו איזה מקום שמרו את המכתב הזה. אבל מכיוון שכל כך אקטואלי, אני חייב לקרוא לכם. מצד השכל, בתור השקפה לעתיד, אם תצלח השאיפה הלאומית בידינו, כותב את זה עשרות שנים לפני הקמת המדינה, אם נקים מדינה ונהיה מקובצים על ידי השתדלותנו בקיבוץ מדיני בארץ ישראל, זאת אומרת, הוא מאמין בהקמת המדינה, אבל נקים מדינה. אם לא נשים לב בעוד מועד, לבצר את עמדת הדת והאמונה במדינה הזו שתהיה קניין הכלל כולו לא עניין פרטי אלא עניין לאומי, עניין ממלכתי הלא אז נורא והיום יהיה מצבנו הלאומי השערוריות והמבוכות מוכרחות שתתגברנה בשנאת אחים תראו מה זה, כמו נביא ממש. שנאת אחים הרבה יותר ביותם מתלכדים במקום אחד. דווקא בגלל שאנחנו יחד, בלי דת ובלי מסורת ובלי אמונה, זה יביא למריבות וסכסוכים ושנאת אחים. זה הדבק שלנו. זה כמו משפחה בלי אהבה. מעניין. וכל כוח מתגבר יותר על ידי תגבור רוח הלאומי החי. דווקא כאן יהיה התגברות כוחות והסתכסכו ביניהם. ואם מלווה לזה גם כן כוח הגבורה וההזדיינות, אם ליהודים יהיה נשק, תחזיקו מהר בכיסאות, כאשר יעתה לעם עומד ברשות עצמו, האם לא נכונו התנגשויות עצומות? לרגלי הדעות ההפוכות והמעשים הנלווים עליהם מן הקצה אל הקצה זה יכול להגיע חס ושלום למה נקרא? מלחמת אחים לא עלינו מדוע? שחסר הבריח התיכון המאחד את כל הגוי כולו היסוד הרוחני הדתי הוא לא מאחד האם אינם יכולים שסוכי הדברים כאלה להחריב גם עם אזרח ואדיר על ידי מלחמת אחים פנימי? אתה הוא כותב את זה? לפני 80 שנה. אנחנו בסכנה ממש. אז מה התיקון? מה התיקון? הבריח התיכון. מה התיקון?
להתאחד.
איך? על ידי אמונה. אני רוצה להגיד לכם תוסות. יש גיליון כזה שנקרא באהבה או באמונה. למה הוא נקרא גיליון באהבה או באמונה? אתם יודעים למה? לא במקרה השם הזה ניתן. והגיליון הזה התחיל לצאת לפני רצח רבין עליו השלום. ואז השנאה, זה היה דגל. אנשים הרימו דגל השנאה. חוסר העונים. המציאות הייתה כל כך קשה. ואז באמת, מאוד, לי אישית מאוד כאב הלב העניין. המציאות הייתה קשה. קשה, לא, אמרתי, מה התיקון לדבר הזה? וראיתי בדברי הרב באמת. צריך להביא לכך, כותב את זה גם באורות התשובה, אומר את הדבר הזה, להביא לכך שעם ישראל יהיה לו מכנה משותף, רוחני, תרבותי. מה יכול להיות המכנה המשותף של העם היהודי לדורותיו, אם לא המסורת, אם לא התורה, אם לא הדת? זה המכנה המשותף בדורי דורות, כל העדות דרך אגב, כל הזרמים, כל המקומות. אבל איך עושים את זה? באהבה או באמונה? לא בכוח, חס ושלום. באהבה או באמונה, זאת אומרת, לנסות, להשתדל, להסביר, להפיץ את האהבה והאמונה בתוכנו, למרות הבדלי הדעות והשנים שקיימים בחברה. זה כמו זוג שעומד להתגרש, אז מה התרופה שלהם? בשביל לעשות שלום בית, להגדיל את האהבה בתוכם, לא להמעיט את האהבה בתוכם. זה בדיוק העניין שלנו היום בדור שלנו. לא הייתי קורא לכם את זה, אלא המצב היה כזה בדיוק. אז הוא אומר כאן, מפלוקי הציונות מדבר, הוא אומר, לא לצאת נגד הציונות, אלא להחזיר את הציונות בתשובה. זה מה שצריך לעשות. כי הציונות יש לה ערך עצום, בניין עם ישראל מחדש בארץ ישראל. אבל לבנות בית בלי אהבה, בלי רוח, בלי נשמה, איזה מין בית זה? ורק סכסוכים יהיו שם. זה בית שתהיה בו מה שיאחד אותם. ומה מאחד יותר מאשר הרוח, האמונה, האהבה? זה מה שיותר מכל זקוקים היום. בבקשה.
אנחנו באמת רואים שהוא כותב דברים שהם ממש מקרבים אותו למציאות של נבואה. אבל האם בהמשך הכתובים שלו הוא גם מתאר איזושהי מציאות, או הוא מתאר איזושהי מציאות שהיא עלולה לקרות? האם הוא מתאר מציאות שהיא באמת תקרה לפי דעתו? האם זה כתוב? לא שזה יכול לקרות, האם...
בוא נאמר דבר כזה, הרב קוק בוודאי בוודאי הוא היה חכם, ודאי בוודאי היה לו רוח הקודש. אין הוא חכם הרואה את הנולד. אדם חכם זה כמו שחקן שח. שחקן שח, הוא רואה כמה מהלכים קדימה. זה נקרא שחקן שח טוב. חכם טוב זה אדם שרואה את המציאות, אבל רואה את המציאות בהתפתחותה. איך היא תלך ותתפתח, איך היא תלך ותתפתח. עדיין, כל חכם. הוא רואה את הדברים לעומק, רואה את השורשים, רואה את העתיד. מסתכל בפרספקטיבה גדולה. זה הרב קוק זה, לא רק הרב קוק. כל אדם חכם, כל מקצוע עשתה, גם סתם אדם חכם במקצוע. ואתה מביא את האוטו למוסך. יבוא, בא למוסך שהוא חכם, מבין במכונות. ומיד יגיד לך, אדוני, לא תחליף את הצמיגים, תהיה לכם תאונה. איך אתה יודע? תשמע לי, אני חכם. אני יודע, צריך לעשות כאן פעולה, תמונה, שלא יהיה תאונות. למה? כי הוא מהו בא למוסך הזה? הוא רוצה להרוויח כסף? לא. הוא גם רוצה להרוויח כסף, אבל הוא בעיקר חכם. הוא יודע את הדברים בהשתלשלותם, גם בסיבותיהם וגם בהשתלשלותם. כזה הרב קוק, אבל בראייה, הוא, הייתי אומר, מותר להגיד עליו שני מילים שהן דומות, אבל שונות קצת. הוא רואה הדורות, רואה באלף, דיין הוא מתבונן קדימה אל כל הדורות, כולל, הייתי אומר, לפי מה שמי שהכיר אותו, הרב ציודה, דרך אתם, הוא רואה את הדורות ממנו ועד אחרית הימים. כל הדורות שלנו. הוא ראה, הוא כתב את זה, הוא חי את זה, הוא נשם את זה. הוא קרא לכל הספרים הכתבים שלו אורות, אורות, אורות. מה זה אורות? אורות זה גילוי. לגלות, הוא גילה דברים שאמרו לו, הרב, על מה אתה מדבר? הוא אומר, אני רואה מה שאתם לא רואים. הוא ראה את המדינה בחוש. הוא ראה את המשברים בחוש. הוא ידע את הסיבות, הוא ידע איך תוצאות, ידע איך ניצא מתוך כאן המשברים האלה. לדברים מופלאים, יש קורא את הכתבים של הרב קוק זצ"ל, והכל בקודש, הכל גם ברוח הקודש, לא רק שהוא חכם ורואה דברים משתלשלותיים כמו שאנחנו רואים כאן. וזה דבר, אתה לא צריך חכם גדול להבין שבית שאין בו מכנה משותף, יהיו בסכסוכים. וכל אחד מבין את הדבר. לא צריך בשביל להיות... כאן מדבר על הבית הלאומי, מה יאחד את עם ישראל בארץ ישראל? הבורסה תאחד אותו, מה יאחד אותו? פעם אמרו, הצבא יאחד אותו. מה פתאום? מלחמת לבנון הייתה לנו הוכחה כל כך בוטה שעם אחד נלחם, חצי עם נלחם, וחצי עם נלחם נגדו בכיכרות. ראינו דבר, לא האמנו שיכול להיות דבר כזה. שחצי נלחם פה וחצי נלחם נגדו. והיום זה בדיוק אותו דבר. המלחמה לא יכולה לאחד אותם. למה? אחד אומר, כי אני אלחם, אחד אומר, לא אני אלחם. אחד אומר כן התנתקות, אחד אומר לא התנתקות, זה לא מאחד. מה כן יכול לאחד אותך? רק העניין של השורש. העץ מתאחד בשורשים, זה חוק ולא יעבור. שורשים הרוחניים, המוסרתיים שלנו, הזהות שלנו, המחנה המשותף שלנו. זה יכול לאחד אותך. תשאלו אותי איך עושים את זה. נו, תשאלו.
תשימו את זה.
אה?
איך
עשית?
באים
למכון מאיר. באים למכון מאיר. מכון מאיר הוא קטן יחסית. צריך יהיה מכון מאיר בכל הארץ. צד האמת אני אומר. מה אתם חושבים שאתם מיוחדים? עם ישראל זה כאן בחתך של עם ישראל. מי שבאמת זוכה להתחבר אל התורה ואל האמונה ואל יראת שמיים, כמו שצריך, תורת ארץ ישראל. הכל מתחבר, הכל מתקשר, לא בסתירה למדינה, לבניין המדינה. והכל מתאחד. מי שמתרחק ומתנתק, אז בסוף מגיע למצבים כל כך קשים, כמו שאנחנו רואים כרגע. זה מובן הדבר. אז מי, איך זה הגיע? השאלה שלך, לגבי ההתנתקות. ההתנתקות זה אלמא דפירודה. אנחנו צריכים מה? על מה? זה ייחודה. התחברות. זה מה שאנחנו זקוקים היום יותר מכאן. להתחבר. איך עושים את זה? זה עבודה לא פשוטה, אבל היא אפשרית. זה לא בלתי אפשרית. לא בלתי אפשרית. אפשר בהחלט לעשות שינויים. העם בשל את זה דרך כלל. אנשים מאוד זקוקים לאהבה, תדעו לכם. ממש זקוקים. סובלים מחוסר אהבה. אני לא מדבר רק אהבת איש ואישה, שזה פשיטה, מי שאין לו אהבה, הוא סובל. אני מדבר כאן על אהבת האמריות, אהבת השונה, אהבת השכן, אהבת אנשים ברחוב, להתחבר, להיר פנים, להיות ביחד, זה דברים שלא נתוקים על זה. מה יעשה את זה דבר? ניגוד אינטרסים לא יכול לאחר, אלא דווקא גישה ערכית, רוחנית, יהודי, כן.
הוא
שחיתי,
רגע עכשיו עושה את זה, שהוא
מחלק
כמשלח מנות.
יפה מאוד, הוא עושה את הדבר הכי חכם שאפשר לעשות.
אבל מצד שני יש גם את ה... לא יודע אם נגיד את המילה הזאת, קיצוני. האם זה גם יכול לעשות את זה?
אין אדם נתפס על צערו, זה חוק ולא ירנו. אדם שיש לו צער, הוא לפעמים עושה דברים מתוך צער וכאב. לא תופסים אותו, לא אומרים לא שהצטערת, אתה אשם או משהו כזה. הצער והכאב של אותם אלה שהם אוהבים את ארץ ישראל כל כך גדול, פשוט הם זועקים על השמיים. וכואב להם שהאדישות של הציבור לא מעניין אותו בכלל. לא כל הציבור, חלק מהציבור. אז הם צועקים, כמו תינוק שכואב לו, מה הוא עושה הצינוק? תינוק שכואב, מה הוא עושה? בוחק קצת או הרבה? הוא צועק, צועק. הוא מרגיז את ההורים? הוא מרגיז את ההורים? למה? הוא רוצה תשומת לב? תתעוררו! אבא, אמא! אתמול הייתי אצל המשפחה שלי, אצל הנכדת. צעקה, בכתה, בכתה, בכתה. אני בתור סבא כבר קם לי הלב. אמרתי לו, תן לה להירדם, הורים שלו. הייתי רדם, לא בסדר. מי ששורף את הצמיגים הוא צועק! הוא זועק! הנהגים משכנים, לא שומעים את הצעקות. שמים התמים באוזניים, לצערים גם התמים על הלב. אז מה הם יעשו? יפסיקו לבכור? אז חובתם, זכותם לצעוק. וכמה שהם צועקים יותר, הם מגלים כמה כואב להם יותר. אולי, אולי הלב האטום. יפתח שם משהו, אולי. אצל אותו נהגים עצבניים. אולי? אולי? לא יודע. אז מפתים כל מיני פעולות, הן פעולות, פעולות ספונטניות, שמביאות כאב וצער. אשרינו שיש אנשים שכואב להם. תאר לך, לך שיש אנשים שלא כואב להם, שיש להם אדישות, לב אטום, מחפת להם, יקרו יהודים, ירסו בתי כנסת, ישיבות, בתי כברות, יישובים על הבתים, לא מעניין אותי. זה, על זה צריך לצעוק, אלא לא מעניין אותי. זה הכאב הגדול. אני אומר זה תמיד לאנשים בחוץ לארץ, אני מבקש מהם שיעלו לארץ, אומרים לא טוב לי בגלות. לא, ארץ ישראל לא חסרה לי. אני לא מרגיש בחסרונה של ארץ ישראל. אמרתי להם, תראו, זה המחלה הכי גדולה שלכם, שאתם לא מרגישים שאתם חולים. זה המחלה. חוסר הרגישות, חוסר האכפתיות, האדישות, לגורל הזולת. כאן לא מדובר על הזולת, כאן מדובר על האמא שלך. מה זה ארץ ישראל? אמא, אדמה, אמא מולדת יותר מאמא. ארץ ישראל יותר מאמא. אם חותכים לך עבר ואתה לא מרגיש בזה, אתה בבעיה. העצבים שלך לא עובדים. זה הבעיה. איך יחזרו העצבים לעבוד? איך תמשיך לחיות? אומרים, חי, מרגיש. מת, לא מרגיש. גם ביחסי אנוש. אדם חי במשפחה. אם הוא מרגיש את הכאב של אשתו, כמו רב ארי לוין שאמר, כואב לך הרגל, כואב לי הרגל. הם אוהבים, הם קשורים, מרגישים אחד השני. אבל אם אדם רואה את אשתו סובלת ובוכה ומצטערת, והוא לא מרגיש את זה, היא מרגישה אותו. וזה שהיא בוכה, סימן שמה? כי היא מתה אצלו בלב. היא לא קיימת אצלו בלב. על דקה בחינה, על זה אנחנו בוכים. על הדבר הזה בכלל. אז אתה בא להגיד לי, ודאי, אני מתפלא רק ששורפים צמיגים. ברוסיה אנשים שרפו את עצמם, יהודים, שרצו לעלות לארץ ישראל. אני זוכר את זה עד היום. לא יהודי אחד, אני הכרתי אותו אחר. ובליטה, כל כך התגעגע לארץ ישראל, ולא נתנו לו, אז שרף את עצמו. הוא אמר, לקח בנזין, שרף את עצמו, אמר, אני... הוא ניצל והביא אותה, ברוך השם, היום הוא יהודי חשוב. כואב לי, אני לפיד אש. שלא יקרה חס ושלום אצלנו דבר כזה. לזעזע את העולם, לקרוע את העולם. אז מה, אסור להם לזעוק ולבכות? הכי אכזרי זה לקחת תינוק וסתום לו את הפה כשהוא כואב לו. לא נתנו לו לבכות. אתה מבין?
זה מה שעושים היום.
אה?
זה מה שעושים היום.
שם עליהם עם המשטרה וכולי, אבל נותנים לעשות שום דבר. אומרים שהכאב הכי גדול, שיהיה בסופו של דבר, אם יהיה חס ושלום, זה לא למוקים, למכים. זאת אומרת, אדם שמכה מישהו, אפילו בן אדם החברו, מי שניזוק יותר מכל זה המכה בעצמו, בצד הנשמתי שלו, הנשמה שלו נכבה. פשוט נכבה. האכזרי, אין לו נשמה. אדם אכזרי אין לו נשמה. אז מה זה האדם? זה הגוף שלו? אדם זה הנשמה שלו. אז אם אין לו נשמה, אז הוא לא בן אדם בכלל. הוא לא בן אדם. זה, זאת היא הבעיה. הבעיה שלנו ללא התנתקות, לא כל הדברים. הבעיה היא שיש האטימות, החוסר רגישות, להבין מה עושים כאן, מה... זה לא יומן, הדבר הזה, זה רק בשפרות בדיונית, יש דבר כזה, בדיונית, קוראים לזה בדיונית, זה דבר שלא היה בהיסטוריה דבר כזה, שעם יעקור את העם שלו בכוח, באלימות, בזה, מהארץ שלו, הרי זה לא יומן דבר כזה, זה דבר ש... אנחנו פשוט עומדים ולא מאמינים שזה יכול לקרוא דבר כזה. מה, אדם כזה יכול להגיע? טוב, אני מסתכל בטלוויזיה. זה לא נוגע אליך. אז איך זה נוגע אליך? זה לא נוגע אליך? אתה חושב לא נוגע. זה מראה שהלב שלך צריך שיפוץ. צריך לעשות לך צינטור. שיהיה לך דם בלב, שידרוב לך דם ללב. מה יעשה הדבר הזה? רק תורה. רק שיבה לשורשים. כן.
כשאני נמצא במשחקים של נבחרת ישראל בכדורגל, 50,000 צופים יהודים, דתיים, חילונים, חרדים, כולם ביחד, שרים את ההמנון, דגלי ישראל, יש שם אחוז ואהבה.
ודאי.
יש איזה ערך מסוים.
ודאי. כל דבר, תראה, כל דבר שיש בו איזה מימד לאומי, הדבר הזה, מאחרת הרי הם ננצחים, כולם כאילו זה. אבל זה, כמו שאומרים, ברבדים של, של המכנה המשותף של המין האנושי, אז נאמר, הרובד הכי, הכי משותף, אתה יודע מה זה? זה יצרים. זה מאוד מעניין. המאחד את כולם יותר מכולם. למה התקשורת, וכל זה הולך ליצרים, לתאבות, לדברים האלה, כנושא לרייטינג. מה זה רייטינג? ציפייה, זאת אומרת, לוקחים את המכנה הכי, הרובד הכי, הכי משותף, שהוא החייתי בעצם, הצד הבהמי, והופכים אותו לנחלת הכלל, והכלל, שהוא לא בדיוק למד במכון מאיר, נאמר, הוא בשבילו, הרובד הזה, זה מגרע אותו, זה עושה לו משהו, זה מתאים לו, נאמר כך. זה ברמה האנושית, אני אומר. ברמה האנושית זה מאוד מעניין. חי, ברמה הלאומית זה אותו דבר. יש מכנה משותף ברמה הלאומית. הניצחון, כשנבחרת זאת או נבחרת אחרת וכל זה, כמה זה מאחד אותם. למה? ברובד הלאומי, הנה, הצד הלאומי כאילו. אבל אוי ואבוי לעם היהודי, אם הניצחון בכדורגל הוא המאחד, אוי ואבוי לעם. אתה יודע מה זה, אתה יודע, זה לא שלא מאחד, זה לא שלא מאחד, אבל זה המאחד אותנו. זה המאחד אותנו. זה מאחד אותנו באותו רגע, לחם להמונים, מה שנקרא. ברומא, גם ברומא זה היה ככה. אמרו, בוא נלקט לחברה שהיא לא תתפזר, נשעשע אותה, נשים אותה עשרות אלפים באצטדיונים, נביא לשם אחיות ובני אדם שיעבקו אחד עם השני, וכולם יהיו מאוחדים, וכולם יהיו ביחד, ובאמת היה ככה. עד מתי? עד מתי שפתאום מתגלה שהכל זה ריקבון אחד גדול. לא שאני נגד כדורגל, אני בעד משחקי כדורגל. אבל אני לא בעד לחם ושעשועים. זה לא. זה לא יכול להיות תחליף לתורה, ליראת שמיים, לאמונה, לדברים כאלה. זה יכול להיות תחליף לגירוי כזה או אחר. אבל לא מעבר לזה, חפש. טוב, רבותיי, נסתפק לזה.